שלום וברכה, שלום לכולן. אנחנו נתחיל היום ספר תפארת ישראל מהר"ל. נאמר כמה הקדמות קצרות בכלל למהר"ל ולכתבים שלו, אחרי זה נתחיל לקרוא את ההקדמה של המהר"ל לתפארת ישראל. המהר"ל חי קרוב לפני 500 שנה, ובעצם הוא אחד מגדולי ישראל שבכל הדורות, אבל גם יש בו איזשהו חידוש גדול בעולם התורה. מדוע? עד תקופת המהר"ל בעצם עולם התורה מצדו הבחינה הרוחנית שלו, מה שאנחנו קוראים לימודי אמונה, לימודי התורה, אמונות והדעות של עם ישראל, בעצם זה התחלק לשתי סוגים, שתי חלקים של סגנונות שונים עד תקופת המהר"ל. סגנון אחד זה סגנון הפילוסופיה, הפילוסופיה היהודית, שזה כמובן הרמב״ם, המבוכים, אמונות ודעות רב סעדיה גאון, רבי יוסף אלבו, שזה ספר האיקרים, וכמובן ספר כוזרי, רבי יהודה הלוי. רובם ככולם כותבים את הספרים שלהם בסגנון פילוסופי. במקביל אליהם, סגנון אחר, זה סגנון בעצם מתורת הקבלה, שזה כתיבה בסגנון הרבה יותר מופשט, שירי, רזי, רחוק מאוד מההוכחות הפילוסופיות והשכלתניות של רמב״ם וחברה, ואלו הם בעצם שני האפיקים של עולם הרוח, עולם המחשבה הישראלית, הפילוסופיה מצד אחד, והקבלה אל מולה, הולכים ומשתלשלים בדורות. ואז מגיע מהר"ל מפראג. מהר"ל מפראג הוא גדול ישראל, בראש ובראשונה בהלכה, יש פסקים חשובים מאוד משמו, בנושא קיים השולחן ערוך, המשנה ברורה מביא אותו, בדור שלו היה נחשב מגדולי הפוסקים ומורי ההוראה, וגם מגדולי המנהיגים של עם ישראל, ומכוח הגודל הזה שלו בתורה שבעל פה, הוא גם בעצם פורץ דרך חדשה בעולם הרוח, בעולם האמונות והדעות, בסגנון חדש, לא הסגנון הפילוסופי של הראשונים שקדמו לו, ולא הסגנון הקבלי שהיו בדורות שלפניו. המהר"ל הוא מקובל, אבל הסגנון שלו הוא בעצם לקחת את התכנים, את היסודות של עולם הקבלה, ולפשט אותם, להסביר אותם בסגנון חדש. אנחנו נקרא לזה ספרי אמונה. הוא בעצם הסופר האמוני הראשון שקם בישראל. מכוחו, אחרי זה בדורות שאחר כך, התפתחו עוד גדולים כאלה, כמו גאון וילנה, וגם הרב זצ"ל, שאנחנו זוכים גם מאוד לכתביו, הוא יונק המון המון מסגנונו של המהר"ל. אני מניח שאתם כבר למדתם קצת מהר"ל, ראיתם את הדברים שלו בנצח ישראל, הסגנון, הביטויים שלו, סגנון הדיבור, הכתיבה, הלשון של המהר"ל היא לשון קשה. בדרך כלל, כך כותב הרב זצ"ל באחד האגרות שלו, סגנון שהוא קשה להבין אותו, לשון קשה, ביטויים קשים, משפטים ארוכים, דברים שהם לא מובנים כל כך, בדרך כלל מעידים על כך שהתוכן שכתוב פה הוא תוכן עמוק. מה זאת אומרת? אם יש איזשהו תוכן פשוט, מה שנקרא היום כתיבה פופולרית, דברים שכל אדם יכול לקרוא. לדוגמה, אם אדם קורא איזה משהו פעם אחת, כמו איזה מאמר בעיתון, או איזה פרסומת על התחנת אוטובוס, קורא איזה פעם אחת, הוא הבין את תוכן העניין. כלומר, הבנה קלה, לשון קלה, תוכן פשוט, תוכן לפעמים גם רדוד. במקביל לזה, אם יש משהו שהוא מאוד קשה להבין, שהלשון היא קשה, והביטויים הם לא לגמרי ברורים, והמשפטים ארוכים מאוד, זה בדרך כלל מעיד שהתוכן פה הוא מאוד עמוק. לכן, דברי המהר"ל, אומנם קשים להבין, זה לא העברית שאנחנו רגילים אליה, והרבה פעמים אנחנו קוראים את המשפט ולא לגמרי מבינים מה הוא רוצה לומר. קודם כל צריך לדעת, אם אנחנו לא מבינים, זה אומר שיש פה עומק גדול. איך נבין? נקרא שוב, נקרא שוב. כן? לקרוא מאמר של המהר"ל יותר מפעם אחת, לא מפסידים מזה, אלא רק יותר ויותר מבינים מה הוא רצה לומר. כמו שאמרנו קודם, שהמהר"ל הוא בעצם פורץ הדרך בעולם ספרות האמונה, שבעקבותיו צועד הרב זצ"ל. הרב זצ"ל הוא לא רק תלמיד של המהר"ל, כן, לא תלמיד ממש, כי היה ביניהם כמה מאות שנים, הוא כמה תלמיד של שיטתו, אלא במובנים מסוימים, הרב זצ"ל הוא משלים את המהר"ל. אפשר אפילו לומר שתורת המהר"ל ותורת הרב זצ"ל, הם ביחד משלימים זה את זה, מעשירים זה את זה. אם אדם רוצה להבין את המהר"ל, יהיה חובה עליו ללמוד גם את תורת הרב זצ"ל. אם הוא לא ילמד את תורת הרב זצ"ל, יהיה לו חוסר הבנה בדברים במהר"ל. וכן להפך, אם אדם ילמד את תורת הרב זצ"ל, בלי ללמוד את המהר"ל, יהיה לו חוסר הבנה ברב זצ"ל. כן? אומרים על התורה שדברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, כמובן שיש איזה סוגיה, איזה פרשייה שמבוררת במקום אחד בחז"ל, והיא צריכה השלמה להבין את התמונה הכוללת על ידי פרשיות אחרות בתורה, סוגיות אחרות בתורה. כן? אז זה נכון לגבי תורת הרב ותורת המהר"ל. להבין את אחד מהם בלי השני כמעט ולא אפשרי, ראיתי את זה בחוש, ראיתי אנשים שעוסקים במהר"ל ולא עוסקים ברב זצ"ל, ומאידך אנשים שעוסקים ברב זצ"ל ולא עוסקים דיין בתורת המהר"ל, אז יש שם חיסרון. טוב, המהר"ל, הוא השאיר לנו מעל 20 ספרים, רוב הספרים שלו הם בעצם ספרים שהם פירושים. יש לו סידור שהוא פירוש, יש לו ספר שהוא פירוש על פרקי אבות, דרך חיים, פירוש על אגדה של פסח, פירוש על מגילת אסתר, פירוש על אגדות שבש"ס, כמו זה פירושים על, כמו הרבה גדולי דור שכתבו פירושים על פרקי אבות וכן הלאה. אבל יש לו כמה ספרים שהם לא פירוש על, שהם ספרים שעומדים בפני עצמם, שזה תפארת ישראל, נצח ישראל וגבורות השם. שלושת הספרים האלו, הם בעצם, אומנם לא מפרשים משהו, אבל הם בעצם פורסים את עיקר שיטתו הרוחנית של המהר"ל. נצח מדבר על סגולת ישראל וגאולת ישראל, התפארת זו מתן תורה, כמו שדורשים חז"ל, זה מדבר על התורה, על המצוות, וגבורות השם מדבר על יציאת מצרים וכל הנלווה על זה, של בעצם הספר של לידת עם ישראל. גם בספר תפארת ישראל יש סוגיות של סגולת ישראל וגאולה, גם בספר נצח ישראל יש בירורים על מתן תורה, וכן גם בגבורות השם. שלושת הספרים האלה, נצח, תפארת וגבורות, עוד בלשונו באגרות של הרב זצ"ל, וגם כמובן הרב צבי יהודה מדבר על שלושת הספרים האלה בתור אבן היסוד של בניין האמונה בישראל. המהר"ל בסגנון שלו, בסגנון ההסברה שלו, הוא מחנך. כלומר, הוא יש לו כישרון כזה לשכנע אותך. לא בצורה פילוסופית, אלא נגיד אדם יודע שאתה חושב א', והוא מנסה, רוצה שאתה תחשוב ב', שתחשוב על הנושא המסוים בצורה אחרת. אז הוא יכול לבוא ולהגיד לך, אל תחשוב א', תחשוב ב'. ואם אתה נאמן לאמונתך והבנתך באלף, אז אין לך שום סיבה להשתכנע לחשוב ב', אולי תקשיב לו בחצי אוזן, אולי יש לו איזה חידוש, אבל הרוב אדם הוא נשאר עם האלף. המהר"ל, הוא לא בא ואומר לך, אל תחשוב א'. אלא השיטתו היא איך שהוא מסביר את הדברים, ואיך שהוא מעורר את השאלות בדברי חז"ל, הוא בעצם בא ומראה לך, כי בדרך אגב, הוא הולך איתך, כן? אתה אומר א', טוב, בוא נראה, בוא נסביר, בוא נראה מה חז"ל אומרים, ואז מהקושיות שלו בחז"ל, הוא בעצם בא ומראה לך, בדרך אגב, שאי אפשר בכלל לחשוב מה שחשבת בעצם. זה כמו גלגל שהוא פשוט, הוא לא משכנע אותך להחליף את הגלגל. הוא פשוט מראה לך שיש חור בגלגל. הוא לומד איתך את מאמר חז"ל, אוחז את היד שלך וצועד איתך במאמרי חז"ל, מעלה כל מיני שאלות שגורמות לך להבין שאי אפשר להבין את מאמר חז"ל מסוים כמו שהבנת אותו עד עכשיו. ואתה נדרש, אתה מוכרח כבר להבין את זה בצורה אחרת. ואז בא המהר"ל ופורס את שיטתו. שמסתדרת עם ההבנה של בית, עם ההבנה יותר עמוקה בדברי חז"ל. זו השיטה החינוכית של המהר"ל. טוב, עד כאן הגעי הקדמות. אנחנו עכשיו ניכנס להקדמה שלו על הספר. אם יש שאלות אפשר להיכנס תוך כדי ולשאול, נשתדל לענות. כתוב כך, הקדמת המחבר. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אומר המהר"ל, הכתוב הזה, הפסוק הזה, רוצה לומר, רוצה ללמדנו, כי התורה היא חפץ מונח. כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. ולכך, ולכן, על המסר הזה, לא אמרה התורה אשר שם לבני ישראל, רק בלשון המהר"ל זה אלא, מה כן כתוב? לפני בני ישראל. כמו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות, זוכה. ולא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה רק לגדולי החכמים, אלא לגדולי החכמים, שהם, גדולי החכמים, רחוקים מן הטעות. אבל, עוד מילה שצריך לבאר אותה, אלא, אלא התורה ניתנה לכל. ולא יאמר גם כן, אולי ישגה בתורה. נקודה. כמו שיש פה פסיק, תוכל פה נקודה. המהר"ל לוקח את הפסוק הזה מחומש דברים, שמשה שם את התורה לפני בני ישראל. חז"ל מסכת קידושין דורשים משהו, לא את הפסוק הזה, אבל את אותו רעיון שהמהר"ל מביא פה, והם אומרים שמה שתורה כרוכה, עטופה, ומונחת בקרן זווית. מונחת בקרן זווית זה ביטוי חז"ל למשהו שהוא מונח שאף אחד לא מתעניין בו, שהוא מופקר. מונח בקרן זווית כמו משהו שהוא זרוק בפינה, כל אחד יכול לבוא ולטעות. חז"ל, אומרים שהמסכת קידושין, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וללמוד. ככה הגמרא אומרת. המהר"ל דורש אותו הדבר על הפסוק הזה פה. כן? התורה מונחת, זה מרומז בזה שמשה שם לפני בני ישראל, כמו אדם שמגיש אוכל לחברו, הוא שם לו את זה לפניו, כן? כמו שכתוב מסכת ברכות, היו לפניו שני מיני פירות. מונח, לפניו, אדם יכול לבחור אם הוא רוצה או לא רוצה. אז התורה, משה שם אותה לפני ישראל, כמו דבר מונח, מי שרוצה, שיזכה. טוב, מה החידוש בדבר הזה? כל אחד יכול ללמוד תורה. נכון? אבל, המהר"ל מוסיף פה עוד משהו. לא יאמר האדם, אי אפשר, זה לא נכון להגיד ככה, שהתורה לא ניתנה אלא לגדולי החכמים, שהם לא טועים. לא נכון להגיד כך. ולא נוכל, לא יאמר גם כן, אולי יש גאה בתורה. זה לא נכון להגיד כך. כן? אדם עלול לחשוב שהתורה היא מתאימה דווקא לגדולי החכמים. למה? למה דווקא גדולי החכמים? כי גדולי החכמים הם לא טועים. גדולי החכמים לא שוגים, לישון שגגה. והתורה זה משהו מאוד מאוד חשוב, זה מאוד קדוש, זה מאוד עליון. כדאי מאוד מאוד שלא נטעה בה. אז אולי כדאי להשאיר את זה רק לגדולי החכמים שלא טועים. אומר המהר"ל, כך הוא לומד מהפסוק, זה לא נכון להגיד כך. אל תאמר כך. זה טעות לומר כך. אלא התורה היא אפשרית לכולם. באופן פשוט, המהר"ל אומר פה סוג של חיזוק, סוג של עידוד. אל תגיד שזה לא בשבילך, זה גם אתה יכול לעשות את זה. כן? אבל נראה שהמהר"ל רוצה להגיד פה משהו יותר עמוק. כן? המהר"ל לא רק בא להגיד, אל תתייאש, אל תזלזל בעצמך, תדודד, גם אתה יכול ללמוד תורה, זה לא רק לגדולי החכמים. לא, זה לא שיחת עידוד לאנשים שיש להם חולשה, חוסר יכולת ללמוד, או שחושבים שהם לא יכולים ללמוד, זה לא הנושא של המהר"ל, זה ספר של דעת. ספר, כל המאמרים של המהר"ל הם בעצם ליישר לנו את צורת החשיבה. אם אדם חושב שהוא, בגלל שהוא לא מגדולי החכמים, בגלל שהוא עלול לטעות בתורה, והוא חושב שבגלל זה הוא לא צריך ללמוד תורה, הוא לא יכול ללמוד תורה, אומר המהר"ל, לא הבנת מה זה תורה. כן? היחס הזה מורה, היחס הזה של, טוב, חכמים שעסקו בתורה, ומי שלא כל כך חכם, שלא כדאי שיתעסק עם התורה, שלא יתאה ולא יתאה ולא ישגה ולא יתאה אחרים וכו'. אתה לא הבנת מה זה תורה. אתה לא יכול להיכנס לבית המדרש אם זו ההבנה שלך, שזה רק לחכמים. למה? כי התורה, שזה אחד היסודות החשובים של כל הספר הזה, התורה היא לא כמו שום חוכמה אנושית אחרת. היא שונה לחלוטין. ניתן ציור. אם אדם מאוד אוהב פיזיקה, אז הוא הולך והוא נרשם לפקולטה ללימודי פיזיקה. והוא מסיים את הסמסטר הראשון עם כישלון מוחלט בכל הקורסים, בכל המבחנים, בכל העבודות, הוא פשוט לא הבין כלום. הוא לא אומר נואש, מה קרה? גם אני יכול ללמוד פיזיקה. הוא נרשם לסמסטר שוב פעם, חוזר לסמסטר ונכשל בו לגמרי. טוב, אז הוא גומר את שנה א', שכל מה שיש לו להראות זה את דף הנוכחות, שהוא השתדף, הוא השתדל מאוד, הוא התאמץ מאוד, אבל הוא נכשל בהכל. אז הוא אומר, אני אעשה את שנה א' בפיזיקה עוד פעם, וכן הלאה וכן הלאה. אדם כזה, אחרי לא יודע מה, אחרי 11-12 שנה, שהוא כל פעם חוזר על שנה א' בתואר ראשון לפיזיקה, הוא צריך להבין שהוא לא מתאים לו פיזיקה. הראש שלו לא פיזיקלי, הוא לא מתאים. אין לו את זה. וזה בסדר גמור, הוא יכול ללכת לעשות משהו אחר בחיים. כלומר, אם אדם לא מצליח בפיזיקה, אין שום ערך שהוא ימשיך להתאמץ להבין אותו, את המקצוע הזה. ככה זה נכון בכל מקצוע. אם אדם רוצה ללמוד משהו ספרותי, או גיאוגרפיה, או רפואה, כל דבר, אדם צריך שיהיה לו את הכישורים המינימליים לדברים האלה. טוב, כמובן גם מעמד של האדם, יכולים לקדם אותו, אבל צריך שיהיה לו קישור ויכולת אינטלקטואלית מינימלית בהתאמה למקצוע שהוא רוצה ללמוד. ככה אנחנו מסתכלים על מקצועות החול, על חוכמות האדם, חוכמות העולם הזה, חוכמות האנושיות, עולם האקדמיה, ככה מסתכלים בזה, ככה בוחנים את זה, לפי התוצאה, לפי הציון, לפי היכולת שלך. התורה היא שונה בתכלית. אם אדם ניגש לתורה כך, הוא אומר, טוב, מה צריך פה התורה? צריך להבין את זה, לדעת את זה, לזכור את זה. אני לא מסוגל. אני לא מתאים, לא מתאים לפקולטה של התורה. אז לא כדאי שאני אעסוק בתורה. אומר המהר"ל, אל תחשוב כך. אם אתה חושב ככה, לא הבנת מה זה תורה בכלל. התורה היא לא נמדדת במצליחנות. היא לא נמדדת בתוצאות, היא לא נמדדת בציונים. לקמת את מקצוע התורה לתוך רשימת המקצועות בתעודה, זה עיוות של מה זה תורה בכלל. תורה זה דבר השם אלינו, בפיזיקה, זו חוכמה אנושית חשובה מאוד מאוד מאוד, שהמוחות האנושיים המוכשרים ביותר במשך מאות שנים, פיתחו אותה, והיא מביאה לנו הרבה תועלת, היא הולכת ומשתכללת משנה לשנה, אבל דבר השם, התורה, זה משהו אחר לגמרי. אז אם אתה מסתכל על התורה כמו מקצוע של חול, אז אתה מגיע למסקנה שזה לא בשבילי, אני יכול לטעות, אני חווה שאני אעשה טעויות במשוואות פיזיקליות, כי אז, לא יודע מה, חללית לא תנחת, כמו שצריך, כי אני אקשל בדבר פיזיקה. פיזיקה זה נכון, אבל תורה זה. התורה היא החוכמה האלוקית. התורה היא מונחת לפני כולם, היא שייכת לכולם, לכל אחד יש חלק בה, לא משנה מה רמת האינטליגנציה שלו. זה לא משנה בכלל. זה לא השאלות הנכונות ביחס ללימוד תורה. אז מה כן צריך של תורה? צריך כבר צריך רצון. רצון. רצון ללמוד תורה. ואם אדם שהוא גאון מופלג, הוא יגמור מסכת ביום, ואדם שהוא הרבה פחות כישרוני, יגמור כמה שורות גמרא ביום. זה בסדר גמור. לא ברור שאחד פה יותר שבעל ערך מהשני. כי התורה היא לא הנושא של התוצאות, של המצליחנות. מהר"ל בעצם, בשער פה של הספר, רוצה להתחיל להכניס אותנו להבנה, התורה זה לא חוכמה אנושית. אנחנו לא באוניברסיטה, לא באקדמיה, לא בציונים, לא במדידות, לא בתחרותיות, כל המושגים האלה הם לא שייכים לתורה. כשתשימו לב, המהר"ל, שהוא שולל את ההבנה הזאת, הוא אומר שני דברים. כן, אני קורא את זה שוב. לא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה אלא לגדולי חכמים, שהם חוקים לטעות. אל תגיד שהתורה זה רק לחכמים הגדולים. וגם, אל תאמר שמה אשגה, שמה נטעה. זה שני דברים. כן, שתי חששות שהוא בא לפרוח. אל תגיד שזה רק לחכמים, ואל תחשוש שמה תטעה. עכשיו, מביא המהר"ל מדרש. למה הוא מביא מדרש? כי המהר"ל, זה בעצם עקרון שנכון לגבי כל הכתבים שלו, כמעט ולא אומר שום דבר מליבו, מעצמו, מדעתו. כל מדעתו. אבל כל דבר שהוא אומר מדעתו, מליבו הרחב, הוא בעצם מראה, מסמיך אותם לדברי חז"ל. או שהוא מביא מאמר חז"ל ומסביר, או, כמו שהוא עשה פה, שבדיוק הפוך, הוא הסביר משהו, ואז מביא מאמר חז"ל. ואחרי שהוא הסביר את זה, הוא אומר, הנה, זה כתוב במאמר חז"ל. וכמעט שאי אפשר כבר להבין את מאמר חז"ל הזה באופן אחר. האמירה שלו היא כל כך חדה וברורה, הוא אומר, הנה, זה מה שכתוב פה. כל מה שאמרתי לכם, שהתורה היא מונחת לפני כל עם ישראל, ושלהגיד שהתורה היא רק לחכמים או רק לאלה שלא טועים, זה לא נכון, לא ככה מסתכלים על התורה, אל תאמר ככה. כי התורה זה לא קריירה, זה לא מקצוע, זה לא תחרות, זה לא הציגיות, זה לא ציונים. כן? ככה הוא אומר. ועכשיו המדרש. דבר זה פרשו במדרש. הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. פסוק בשיר השירים, רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה, לומדים בחברותה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה. אומר הקדוש ברוך הוא ודגלו עלי אהבה, אמר רבך, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת, במקום להגיד ואהבת את השם אלוקיך, הוא אומר, ועייבת, מלשון עיבה ושנאה, הפוך מאהבה. אמר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עלי אהבה, עד כאן. נוסיף המהר"ל, פירוש ביתיו של הלכה, שורש הלכה ותם. מביא המהר"ל מדרש מאוד מאוד מעניין. הפסוק בשיר השירים, השני דעות, רבי יונה ורבחה, שהם מדברים בעצם גם על, על חוסר הצלחה בלימוד התורה. על טעויות, על שיבושים שעלולים להיות בתורה, בלימוד התורה, והקדוש ברוך הוא אומר, ודגלו עליי אהבה, זה אהוב עליי מאוד. כן? באופן קבוע, כשפוגשים פסוק בדברי חז"ל, במיוחד בספרים של המהר"ל וגם בספרים של הרב זצ"ל, יש פה עולם מלא, למה המהר"ל בחר דווקא את הפסוק הזה? למה המדרש פה בחר דווקא את הפסוק הזה? והרבה פעמים, הרי אנחנו יודעים שהתורה יש לה ארבע חלקים, יש לה פשט, רמז, דרש וסוד, הפרדס. המדרש קורא ככה, בגלל שהוא דורש את הפסוקים. כלומר, יכול להיות שאנחנו נראה פירוש בפשט על פסוק מסוים, ברש"י, ברד"ק, במצודות, ואחרי זה בדרש, במדרש, נראה פירוש אחר. וזה מאוד בולט בפסוק הזה. אני רוצה רק להציץ אתכם לרגע, בתוך הפסוק הזה, בתוך שיר השירים, כי המדרש פה הוא ממש שונה מהפשט. הפסוק אומר, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. כן, מי הביא את מי לבית היין? מה זה בית היין? ומה זה דגלו עליי אהבה? אהבה זה, כמובן, זה אהבה, זה דבר טוב. זה איזושהי דבקות, איזושהי תרוממות. מה זה דגלו? דגלו עליי אהבה. אז יש פה, התרגום אומר דבר כזה. אמרת כנישתא דישראל, מה כנסת ישראל אומרת? מה היא אומרת? על יתי השם, השם העלה אותי, לאיפה השם הביא אותי? מה זה בית היין? לבית נתיבת מדרש עד סיני. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לבית מדרש אל הר סיני. שמה? למילה פורית, ללמוד את התורה. מפור משה, ספרה רבה, מפיו של משה. כן? ותקס פיקודוי, קבלת עליי בחיבתא, קיבלתי עליי בחיבה גדולה, באהבה גדולה, כך אומרת כנסת ישראל, ואמרית, ואמרתי, קודיף עקיד השם, אעבד ואשמע. הפסוק אומר, הביאני המלך, הביאני על בית היין, אומר את כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא הביא אותי להר סיני, ואני, דגלו עליי אהבה, איזה אהבה אני אמרתי, אני מקבל על עצמי באהבה את כל התורה בנעשה ונשמע. אז מי אומר דגלו עליי אהבה לפי התרגום? לפי התרגום, דגלו על האהבה, זו כנסת ישראל אומרת את זה. כן? כך גם מסביר הספורנו, מצודת דוד, הם כולם מסבירים שזה בעצם כנסת ישראל באה והיא אומרת, הביאני המלך, הביאני אל בית היין, דגלו על האהבה. כך אומרים המפרשים על הפשט של הפסוק, אבל אנחנו רואים במדרש שזה אחרת. כן? המדרש אומר, דגלו על האהבה, רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר ביתיו של הלכה, וזה אינו ביתיו של הלכה, אומר הקדוש ברוך הוא ודגלו על האהבה. כך גם בדבריו של רבחה. עם הארץ שקורא לאהבה, אהבת, וכן ואהבת, אהבת, אמר הקדוש ברוך הוא ודגלו על האהבה, עד כאן. זה שינוי מאוד מאוד גדול בין הפשט הדרש, צריך פשוט לשים לב לדבר הזה. עכשיו, מה התוכן של המדרש פה? מה ההבדל גם בין דברי רבי יונה לרבחה? רבי יונה אומר, שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה. מה זה בית אב של הלכה? זה כמו בניין אב. זה כמו שבשבת יש אבות ותולדות. האבות זה היסודות, זה השורשים. אז פה יש שני חברים שעוסקים בחברותה. אחד מהם הבין בדעתו את עומק הסוגיה שהם עוסקים בו. והוא אומר בית אב של הלכה, קובע, סובר, מכריע, מסכם את הביתה ואת היסוד, השורש של ההלכה הזאת. והשני, החברותה שלו, לא אומר ביתה של ההלכה. או שהוא לא הבין את ביתה של ההלכה, אולי הוא הבין את זה אחרת, בצורה לא נכונה. בכל מקרה, יש פה שני אנשים, שאחד הבין את הסוגיה, ואחד לא הבין את הסוגיה. אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. מה זה ודגלו עליי אהבה? שניהם שווים, שני הבאים הם ודגלו, יש איזה כמה משמעויות. אחד השמעויות זה כמו להתקבץ, כן? כמו שהיום אנחנו, יש ביטוי שאנחנו נקראים אל הדגל, כי בכל יש איזה דגל, וכולם נקראים אליו. אז פה אומר הקדוש ברוך הוא, זה אומר ביתיו שלך, וזה לא אומר ביתיו שלך, הם דגלו על אהבה, שניהם מקיפים אותי באהבה, שניהם מביאים אותי, מביאים פה, מגלים פה, אהבה גדולה לתורה, לקדוש ברוך הוא, הם אהובים בפניי, אהובים לפניי. גם אם אדם לא יודע את הסוגיה לעומקה, לא הבין את הביתיו שלך. ורבך אמר, הוא בא ומוסיף. ורבי יונה כבר אמר, אלא רבך עשינו לי. עם הרווחה, עם הארץ, אדם שלא יודע קרוא וכתוב בצורה טובה, שקורא לאהבה איבה, כלומר שהוא רואה את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, כן? הוא קורא אייבת, אייבת את השם אלוקיך, השם ישמור, במקום לאהוב את השם, הוא משתמש בביטוי של איבה ושנאה כלפי הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, דיגלו עליי אהבה. איך דיגלו עליי אהבה? איך הקדוש ברוך הוא שמח בדבר הזה? הוא לא רק טועה, הוא נגד הקדוש ברוך הוא, איבה כלפי הקדוש ברוך הוא. כן? אבל המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר על זה, דיגלו עליי אהבה. שימו לב ששתי הדעות במדרש, רבי יונה ורבי אחא, זה בדיוק שני החששות שהמהר"ל שואל בתחילת הפרק. המהר"ל אומר בהתחלה, אל תאמר שהתורה זה רק לגדולי החכמים. זה דומה לרבי יונה, כי רבי יונה אומר, הנה, אחד לא כל כך חכם, הוא לא אמר ביתיו של הלכה, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. ודברי רב אחא, זה ביחס החשש השני שהמהר"ל אמר. המהר"ל אמר, לא יאמר גם כן, אולי יש גא בתורה, אולי אני אטעה. כנגד זה, אומר רב אחא, מה פתאום, תראה, אפילו במקום להגיד אהבת, אמר אהבת, אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה, הקדוש ברוך הוא שמח בזה מאוד. אז יצא לנו מהמדרש הזה, כן? המדרש הזה בעצם זה המקור למה שהמהר"ל אמר בתחילת הפרק, שהיחס הנכון לתורה הוא לא למדוד את התורה לפי ההצלחה, אם אמרתי ביתיו שלך, הגעתי לבהירות גמורה בכל הסוגיה, בהכל, והכל ברור וחד וחלק, הצלחתי בסוגיה, וגם לא שאני לא טועה. לא, יכול להיות שאדם שיעסוק בתורה, לפעמים הוא לא יצליח להבין את התורה. ויכול להיות שאדם שלומד תורה, יכול להיות שהוא לא רק שהוא לא יבין, אלא הוא יטעה בתורה. אז מה? זה עדיין לימוד תורה, וזה מרוצה לפני המקום. הם לא סיבות לא ללמוד תורה. כן? כי התורה היא לא נמדדת בהצלחה. התורה נמדדת בעצם העסק בתורה, בעצם העמל בתורה. כן? המהר"ל אמר בהתחלה את הקריאה הזאת, הוכיח אותה מדברי המדרש. עכשיו, הוא הולך ומוכיח את אותו היסוד מהלשון שנקטו חכמים שהם תקנו לנו את ברכות התורה. כלומר, זה שהתורה לא נמדדת בתכלס, במצליחנות ומצוינות ותוצאות, זה מאוד בולט, העובדה הזאת מאוד בולטת בלשון שתקנו חכמים את ברכת התורה. זה מה שהוא ממשיך ומסביר. ומפני זה נראה כי הברכה על לימוד התורה היא דווקא לעסוק בדברי תורה. ואין מברכים ללמוד תורה. כן? דווקא לעסוק ולא ללמוד. יש הבדל בין לעסוק ללמוד. מה ההבדל בין לעסוק ללמוד? אפשר להבין את זה בכמה אופנים. מהר"ל עכשיו הביא אופן אחד, מה ההבדל בין עיסוק ללימוד, ואז אחרי זה הוא יגיד, נכון, אפשר לומר כך, אבל הוא רוצה להסביר בצורה אחרת את ההבדל בין עיסוק ללימוד. ואם, למרות, אף על פי, שאפשר שיש לפרש, שלכך שבשביל זה, אנו מברכים לעסוק בדברי תורה. מדוע? מפני שהברכה הזאת, לעסוק בדברי תורה, היא ברכת המצוות. כן? שחייב כל אדם לברך על כל מצוות עשה. ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה. כמו שיגידו מייסה, כן? כדי לעשות מצוות עשה, צריך לעשות מייסה. אם מישהו לא עושה את מייסה המצוות, המעשה הפיזי באיברים שלו, אז הוא לא עשה את מצוות העשה. כן? ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מייסה, שהרי נקרא מצוות עשה. למה הוא נקרא מצוות עשה? מפני שחייב לעשות. ולכך יש לברך לעסוק, ודהיינו לימוד תורה במעשה. זה כאשר הוא מוציא הדיבור בפה. אז זה נקרא עסק בתורה, שהדיבור נחשב מעשה. אבל לימוד נקרא הבנת הדבר מה שלמד. ואין הברכה אלא רק על מעשה המצווה. והבנת הדבר היא לא מצווה. אם למד בעיון לבד, אין לו לברך לעסוק בדברי תורה, שזה נאמר על המעשה. אז הוא מסביר פה אפשרות אחת של ההבדל בין עיסוק ללימוד. למה חז"ל תקנו לנו דווקא לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד דברי תורה. אומר שלימוד תורה זה אחד ממצוות עשה. מצוות עשה שכל התורה כולה וכל מצוותיה שקולים כנגדה, והיא מעל כולה. אז אם אדם בא ומברך ברכת המצוות לעסוק בדברי תורה, ללמוד תורה, לעסוק בתורה, הוא צריך לעשות לזה מעשה. איזה מעשה הוא יעשה? אם הוא חושב את דברי התורה בראש שלו, הוא עדיין לא עשה מעשה, כי זה לא מעשה, מחשבה זה לא מעשה. כן? חז"ל אומרים, אם אדם יש לו מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. זה לומדים שמחשבה זה לא מעשה, כי צריך שהקדוש ברוך הוא יחדש, שהוא מצרף מחשבה למעשה. אז אם אדם לומד תורה רק במחשבה, הוא לא עשה קיום, לא קיים את המצווה לכאור. הוא צריך לעסוק, הוא צריך לעשות מעשה באיברים שלו. במקרה הזה, בדיברת בם, זה בפה, בדיבור, שזה נחשב מעשה. כן? לפי זה, אדם שמערר בתורה בראש, אומר המעל, לא קיים מצוות לימוד תורה. טוב, אז להעיר פה בסוגריים, שזה יש פה מחלוקת גדולה מאוד. כי יש פה השאלה הלכתית חשובה מאוד. האם אדם שלא מתכוון ללמוד תורה בפה, אלא מתכוון ללמוד תורה רק בחשיבה, האם הוא צריך לברך את ברכות התורה? כן? אז רוב הפוסקים האחרונים וגם הראשונים אומרים שאדם שמערר בדברי תורה, הוא לא צריך לברך את ברכות התורה, הוא משמע שבאופן פשוט אין פה מצוות לימוד תורה, אבל הגר"א, ועוד כמה כמותו, אבל הגר"א הוא הכי ידוע בשיטתו, שגם אם מישהו מתכוון רק לערער בדברי תורה, הוא צריך לברך את ברכות התורה. משמע של הגר"א, לימוד תורה בחשיבה, בהרהור בלבד, זה נחשב לימוד תורה לכל דבר. עכשיו הפוסקים לא אומרים ככה, ולא צריך לברך ברכות התורה כדי לערער בדברי תורה. אבל, נוסיף עוד משפט בזה, זה לא אומר שערעור בדברי תורה אין לה שום ערך של תורה, מכיוון שכן גם נפסק בשולחן ערוך, שאסור להרהר בדברי תורה בבואות מטונפים, כן, בשירותים או במקומות שהם מוסריכים מאוד, אסור להרהר בדברי תורה. משמע שגם ההרהור בדברי תורה יש לו ערך מסוים של לימוד תורה. בכל מקרה, חזרה אליהם. אומר המהר"ל, אפשר להבין שהסיבה שחכמים תקנו לעסוק בדברי תורה, זה בגלל שלימוד התורה זה מייסה, זה עיסוק, וצריך להגיד את זה בפה. ולכן זה לעסוק בדברי תורה. ולברך ללמוד, טוב, אז מה מייסה פה? זה רק במחשבה, בעירור, וזה לא מעשה. אפשר להסביר ככה, שההבדל בעצם הוא בין, ההבדל בין עיסוק לבין דיבור, זה הבדל בין עיסוק לבין ללמוד, זה הבדל בין דיבור, שזה עסק, לבין מחשבה, שזה ללמוד. כלומר, לחשוב את דברי תורה בראש בלבד. אבל המהר"ל לא רוצה ככה להגיד. תראו פה מצד שמאל למעלה. אמנם נראה לומר, כמו שאמרנו, כן? כמו שאמרנו, מה זאת אומרת כמו שאמרנו? כמו שאמרנו מתחילת ההקדמה, שהתורה אינה נמדדת בהצלחה, בתוצאות, במצליחנות. לא נכון כך להביט על התורה. אמנם נראה לומר, כמו שאמרנו, מה שאמרנו מרומז בתוך ביטוי לשון הברכה. כי לכך, בשביל זה מברכים לעסוק בדברי תורה. כי ללמוד תורה לא שייך אלא רק מי שלמד תורה ומכוון ההלכה לאמיתתה. שבזה שייך לימוד תורה. אבל מי שאינו מכוון ההלכה לאמיתתה, אין זה לימוד. לכך מברכים דווקא לעסוק בדברי תורה. בין שהוא מכוון ההלכה, או בין שאינו מכוון הלכה, רק אלא בתנאי שיכוון ללמוד האמת, אף אגב שהוא שוגג, הרי כי לימוד התורה לעצמו, מסכם המהר"ל, מקל מאוד, וצריך לחוש לשום דבר. כן? אם חז"ל היו מתקנים לנו ברכה שצריך ללמוד תורה, אז היינו יכולים לחשוב שהמצווה של לימוד תורה, זה לא מצווה שהיא מוגדרת רק כעצם העיסוק בתורה, אלא זה מצווה שנמדדת לפי התוצאות שלה. שאדם צריך ללמוד תורה, הכוונה שהוא צריך להגיע להלכה מכוונת ומדויקת לתוצאות מוגמות לחלוטין. למה? כי דבר ללמוד, הוא מלמד פה, זה קצת מדרש, מרומז במילה, ללמוד, יש ביטוי בחזל, אם אדם למוד לכך וכך, למוד זה משהו שהוא מורגל, משהו שהוא מדוד, כן? הוא צריך, הלימוד, הכוונה שהלימוד יהיה מדויק, גמור, מסוים, מסודר, בהיר, ברור, כן? אבל חזל, הם לא תקנו לו את הלשון הזאת, משמע שהמצווה ביחס לתורה, זה לא למוד אותה, לבוא איתה לתוצאות מוגמרות, אלא זה לעסוק בתורה. לעסוק בתורה, בין אם הוא מגיע לתוצאה למדנית ברורה ומסודרת, בין אם הוא לא מגיע אליה. טוב, אז אפשר להבין מזה שלומדים תורה, זה לא משנה איך לומדים תורה, הבנת ככה, הבנת ככה, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אין איזשהו משמעות, כן? כי רק צריך לעסוק. לא, זה לא ככה. כי בסיום מראה, פסקה שקראנו, רק אלא שיכוון ללמוד האמת. כלומר, פשוט שאדם, הוא חייב לשאוף לאמת. להתאמץ, לעסוק, להתייגע, לחתור לאמת של דבר התורה שמונח לפניו. אף אגב שהוא שוגג, יכול להיות שבסוף הוא יהיה שוגג, והוא לא יצליח להבין. על זה לא יבוא אלא בשום טעם. כן? הוא בסך הכל צריך להתאמץ, לדרוש את האמת. בואו נאסוף בכמה משפטים את מה שאמרנו עד כאן. מהר"ל מלמד אותנו שכשנכנסים ללמוד תורה, צריך להתנתק מצורות חשיבה ששייכות למקצועות אחרים. שהוא מצורות חשיבה שהן גם טובות למקצועות אחרים, כן? אני לא חושב שמישהו בפקולטה לפיזיקה 11 שנה, הוא צריך להמשיך להתמיד בזה במסירות נפש, אלא הוא צריך לעזוב את זה ולמצוא את מה שמתאים לו. אבל את כל החשבונות האלה של הקריירה והפקולטות והתחרתיות והמוצליחנות והתוצאות, כל זה צריך להשאיר מחוץ ללמוד תורה. כשאדם בא ללמוד תורה, הוא בא לעסוק בדבר השם. כן? הוא בא ללמוד את החוכמה האלוקית, לנסות בכל כוחו להבין כמה שיותר מהאמת האלוקית שמונחת לפנינו לכל אדם. כן? הוא מוכיח את זה מדברי המדרש, שאומרים במפורש שהקדוש ברוך הוא דגלו עליי אהבה, הקדוש ברוך הוא מתמלא באהבה ושמחה מזה שאנשים מישראל עמלים על התורה. הוא מוכיח את זה גם מלשון הברכה שכתוב לעסוק בדברי תורה. כן? שהמצווה היא לעסוק ולאו דווקא להגיע לתוצאות מוגמרות. אנחנו שואפים לתוצאות, שואפים לדעת את בית בניינה של ההלכה, את המסקנה של הסוגיה, את ההלכה, את מה החזל בדיוק רוצים להגיד פה. אנחנו כל הזמן חותרים וחותרים וחותרים כמה שרק אפשר להבין מה בדיוק כתוב בתורה. אבל אם אדם עמל כל היום והוא לא לגמרי הצליח להבין בדיוק מה כתוב בתורה, יש לו שכר אדיר. הוא נקרא עמל בתורה. הוא נקרא עוסק בתורה, הוא עושה את רצון השם. למרות שתוצאה יכול להיות שיקח לו עוד יומיים עד שהוא ילמד את זה. כן? כלומר, המטרה היא העסק והעמל בחוכמת השם. בדבר השם אלינו, זה הנושא שלנו. זו התורה. זה פתיחה לכל הספר פה שהוא ילך ויסביר מה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מחלוקות, מה זה המצוות, מצוות מדאורייתא, מדרבנן, שכר המצוות וכו' וכו'. כל החשבונות של תורה ומצוות, הבסיס הוא להבין שהתורה אין כמוה שום חוכמה בעולם. כן? יש ביטוי, הביטוי מקצוע, שאדם לומד, יש מקצועות בבית ספר, יש גם מקצועות באוניברסיטה, יש מקצועות, המילה מקצוע, המילה מקצוע בתורה זה צד, כן? מקצוע ימין, מקצוע שמאל, זה צדדים. וכל מקצוע הוא בעצם משהו מאוד מאוד ספציפי, משהו פרטי. זה פרט. יש התמקצעות בזה, התמקצעות בזה, כל מיני סוגים של התמקצעויות. התורה זה לא התמקצעות. התורה היא לא צד מסוים. התורה היא דבר השם, החוכמה האלוקית, אלינו. כשאנחנו מתחילים להתייחס אליה ככה, אנחנו יכולים להשתחרר מהחששות שאולי לא נבין, ואולי נטעה, כן? להשתחרר מכל הדמיונות האלה. לא ככה מעודדים את התורה. מעודדים את התורה בעצם העסק שלה. נוסיף עוד כמה דברים. אומר המהר"ל, עונה, לשום דברי תורה לפני זולתו קשה משתי פנים. פה המהר"ל בא ומשלים את התמונה מצד משהו אחר. כי אם אמרנו שזה לא משנה, העיקר שאתה מתאמץ על התורה, וגם אם לא אתה מתכוון לאמת, העיקר הכוונה, והעיקר שאתה מכוון לאמת, גם אם לא תגיע אליה, זה מצוין שאתה לומד לבד, שאתה לומד לעצמך, שאתה לומד עם חברות. אבל אם אתה בא ללמד תורה, אתה בא להורות תורה, אתה בא להכריע בעניין אב של הלכה לדורות, פה צריך כבר יותר זהירות, שלא תטעה, כן? חכמים ייזהרו בדבריכם, כתוב בפרקי אבות, ייזהרו בסברותיכם, עד שמעלים הלכה, סברה, מסקנה בגמרא על הכתב, עד שמעבירים אותה לדורות הבאים של התלמידים, זה דורש אחריות וזהירות גדולה מאוד. כן? למה? כי יש שתי סכנות, שתי מעכבים בהעברת התורה לדור הבא. בואו נראה מה מראה. אמנם, לשום דברי תורה לפני זולתו, לפני אנשים אחרים, הוא קשה, הדבר הזה הוא קשה משתי פנים, משתי סיבות. האחד, כי אם אינו מכוון ההלכה, אם אדם לא כיוון להלכה, לא הבין באופן מדויק את כל פרטי הסוגיה, ואת כל ההשלכות שלה, וכל הנפקמינות שלה, ואת כל פרטיה, להעיר עיני זולתו בדבר אמת. למה לא? אם הוא לא הבין, אז מה אתה הולך להעיר עיני זולתך? מה אתה לא תעיר את עיניו? אתה תחשיך את עיניו. כן? כי תכלית, המטרה של מי שמכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, למה אתה מלמד אחרים? להחכים אותו בדברי אמת ויושר. אבל זה מאוד קשה לכוון בין האמת ויושר. דרך האמת, כלומר, יושר הסברה, הבנת עומק סברות התורה, רחוק משימצא. קשה מאוד, לא כל אדם זוכה לעמוד על עומק הסברה של התורה, של חכמים. מכל שכן בדורות האלה שעבדה חוכמה בבני אדם. לפתוח כשולחן ערוך ולקרוא הלכות, זה כל אדם יכול, כל עוד הוא יודע לקרוא. אבל ללמד את דרך האמת, ללמד את הסברות, להבין את עומק חז"ל, דברי הראשונים והאחרונים, זה מאוד מאוד קשה. כן? אומר המהר"ל, רחוק משיימצא. בזמן המהר"ל, עוד לא, לפחות באשכנז, עוד לא התפתחו הישיבות. התורה הייתה עוברת מגדולים וגדולים, כל מיני קלויזים ושטיבלחים קטנים כאלה, ועולם הישיבות עוד לא היה מסודר. זה הגיע כמה מאות שנים אחרי זה, עם תלמידי הגר"א, רבי חיים מוולוז'ין וכו'. אז זו הסיבה הראשונה, שמאוד קשה להעביר את התורה לדור הבא, כי יכול להיות שאתה לא עומד על התורה בעצמך, על האמת שלה עד הסוף. אתה לא יכול לתת להעביר לדור הבא, לתלמידים, טעויות. השני, מה החשש השני? מה הבעיה השנייה? שימו לב. אף אם הוא מכוון ההלכה, יבוא גדול דור גדול מאוד, וההלכות והסברות והיסודות בשס, ברורים לו ומכוונים לו, מי יודע אם יהיו לו רצון רפים בזולתו? מה לא רוצה להקשיב לו? לא יקבלו את דבריו. למה לא יקבלו את דבריו? קנאה. עין רעה. השם ישמור, זה הוא מדבר. ואם לא יהיו לרצון, אם אנשים לא ירצו לקבל את הדברים, עדיין לא הועיל דבר, אז זה לא מועיל בזה שאתה מלמד. מסכם את שני הדברים האלה, אין ספק, כי כל פעולה, כל מעשה, אשר רחוק, כלומר, כמעט בלתי אפשרי שיגיע הפועל לתכלית כוונתו, כמעט בלתי אפשרי להשלים את המעשה הזה, את המטרה הזו של להעביר את התורה, אז לא ראוי, אין ראוי שיפעל אותה פעולה, שלא יהיה פעולתו, לא ריקו לבטלה. כן? אז דבר ראשון, קשה לעמוד על האמת. דבר שני, גם אם תעמוד על האמת, לא בטוח שהתלמידים ירצו לשמוע ממך את הדברים האלה. למה? זה מאוד קשה. תמיד יש מצויות, פעמים אצלנו, פעמים אצל אחרים, שיש קנאה, יש עין רעה, טוב, הוא בא, הוא דורש לנו, הוא אומר לנו, טוב, מי החליט שהוא יודע יותר מכולם, טוב, זה עין רעה, יצרה, יש בכל... אבל המהר"ל, בהקדמה לתפארת ישראל, אומר, רבותיי, ללמד תורה זה בעיה, כי התלמידים לפעמים, הדורות הבאים, לא רוצים לקבל ממך תורה. זה חריף מאוד, זה קיצוני מאוד. למה לחשוד בעם ישראל שהוא כזה? עם ישראל רוצה לשמוע תורה. הוא יגיד את זה בהמשך הזבר, נעשה ונשמע, הוא יסביר את זה. באריכות יתרה, כמה שעם ישראל רוצה בתורה. וכמה שעם ישראל מכבדים את החכמים, אז מה הוא פותח את הספר עם זה? אבל המהר"ל, כמו שאמרנו, לא אומר את זה מעצמו. הוא אומר את זה על בסיס דברי חז"ל. כן? תראו מה שהוא אומר. הדבר הזה אשר אמרנו, החשש שלא ירצו אנשים לקבל את תורתך, זה אף בדורות השלימים. מה זה דורות השלימים? זה התנאים. בעלי המשנה, אפילו בדור שלהם היה צריך לאדם זירוז יתירה, שלא יהיה נכשל בזה, שלא יהיה נכשל לקנות, להיות בתחרות, בעין רע, לא לרצות לקבל תורה ממישהו אחר. מניין עושה למעלה? עושה ברכות. בפרק בברכות, בכניסתו לבית המדרש, מי זה? זה רבי נחומיה בן הקנה. היה מתפלל, הוא היה תנא. הוא היה מתפלל שהוא נכנס. מה הוא היה מתפלל? יהי רצון שלא ייכשל בדבר הלכה ולא אומר טהור טמא ולסמוכו בי חבריי, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה וסמך בהם עד כאן. רבי נחומיה הקנה, בן הקנה, אחד מהתנאים, אומר, אני נכנס לבית המדרש, ומי הוא ישב בבית מדרש? הוא ישב בבית מדרש עם תנאים! ומה הוא צריך להתפלל? שלא ייכשל בדבר הלכה, שלא אומר על טהור שהוא טמא, יסמכו בי חבריי. הוא מתפלא שהוא לא ייכשל, למה? כי אם הוא ייכשל, חבריו יסמכו בזה. הם יסמכו בזה שהוא נכשל. כי להיות יותר חכמים ממנו, אולי הם לא יכולים. אבל כשהוא נכשל, זה עושה להם את היום, הם מחויכים, הם מרוצים. הנה, תראו את פלוני, הוא שאל שאלה טיפשית, תראו את זה, לא הבין כלום. זה מתווכח והוא מוכיח שהוא לא הבין שום דבר. זה נפלא. למה? כשאחרים נראים פחות חכמים, אז אני שותק ומתעלה מנפילתם ושמח בזה מאוד. נוראי. אבל אומר המהר"ל, אם התנאים היו צריכים להתפלל על זה, זה אומר שיש יצר רע כזה. יש יצר רע כזה, שאנחנו נכנסים ללמוד תורה, אנחנו באים עם כל התחרותיות, מהבגרויות, מהקריירות, באים כל התחרות הזאת, נכנסים מזה לתוך התורה, וגם שם, הנה, הוא יותר חכם מזה, זאתי בעלה יותר מקיף מזה, יותר מזה, יותר גאון מזה, כל מיני ציונים ותחרותיות וזה. אומר המהר"ל, אי אפשר ללמד תורה כך. אנחנו ממשיך. הרי שאף בתלמיד חכם גדול, לב האדם נוטה לשמוח, אפילו תלמידי חכמים גדולים, אפילו תנאים, לב האדם שמשמור נוטה לשמוח. מתי? כאשר ימצא בדברי סולתו חיסרון. אם הוא רואה מישהו אחר שהוא טועה, הוא מאוד שמח בזה. כן? כי כל אדם בטבעו, מנמד פה אמרה על הטבע שלנו, ששמח בשלמות, אשר יש לו, צריך להעביר את העמוד, אשר יש לו על זולתו, הוא שמח מאוד על היתרון שיש לו על חבריו. כן? זה דבר מזעזע. כן, איפה זה? ולכך מתפלל שלא, וכך, רבי נחמן הקנה מדריך אותנו, שיתפלל שלא ילך אחר טבעו, שלא ישמח שחברו נכשל בדבר הלכה והוא אינו נכשל. כן? אני מדלג לפסקה הבאה. ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, צריך לעלות את העמוד קצת, מכל שכן, בדור הבלתי שלם, אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון. כי לא ילמוד זכות על האומר, והרי הקושי משתי פנים, נקודה, זה סוף הפסקה אצלי בספר. מה בא והמהר"ל אומר פה? הוא אומר משהו מאוד קשה. הוא אומר שיש איזה טבע אנושי לקנות. והטבע האנושי הזה של לקנות, הוא לפעמים הוא מעודד אדם להתקדם מאוד. לפעמים הוא, אדם הוא לא מצליח להתקדם, אבל אז איך הוא מרגיש שהוא מתקדם? איך הוא שמח בעצמו כביכול הוא התקדם? וזה שורה שהאחרים הם נכשלו. אז המהר"ל, באופן פשוט, נותן פה סוג של מוסר. הוא מאפיין את טבע האדם שהוא כזה, הוא אומר, זה לא טוב, אי אפשר ללמוד תורה ככה, אי אפשר ללמד תורה ככה, זה מידות רעות שצריך לתקן אותה. אבל נראה לי שהמהר"ל פה רוצה להמשיך את אותו הקו של ההקדמה. באופן כללי, המהר"ל הוא לא מתנועת המוסר, כי תנועת המוסר הייתה אחרי שהוא נפטר בכלל, אבל הדיבור שלו הוא לא מוסר. הדיבור שלו הוא דעת של אמונה. והוא בא ומתאר פה שיש דבר כזה של קנאה, אפילו בין חכמים גדולים, סביב התורה, והוא מדגיש כמה שזה לא טוב, הוא לא בא להגיד, אל תהיו קנאים, אל תהיו עם עין רע. זה ודאי נכון שלא צריכים להיות כאלה. אבל המהר"ל רוצה להדגיש משהו יותר עמוק. הוא רוצה להגיש אם מישהו מקנה בחברו, אם מישהו מרגיש שהוא מצליח בתורה יותר, כי חברו נכשל בדבר הלכה, או טעה בשאלה, או ביש את עצמו, או איכשהו הציג את הסוגיה, והוא מרגיש יותר מחברו בתורה, האדם הזה עוד לא הבין מה זה תורה. האדם הזה עדיין בפקולטה, הוא עדיין בבגרויות, עדיין בתחרותיות, הוא באולימפיאדה בכלל. כן. מי שיותר מצליח, מי שיותר תחרותי, מי שיותר מבריק, כן? אז הוא היותר מוצלח, כן? כלומר, אותו המסר שהוא אומר בתחילת הפרק, אל תחשוב שאם אתה טועה, אל תעסוק בתורה, כי לא הבנת, התורה זה לא תוצאות. אז אל תהיה בתחרות עם חבר שלך, כי אם אתה בתחרות עם חברה שלך, בתחרותיות בתורה, אתה גם, אתה עוד לא בתורה בכלל. כן? התורה ניתנה, כמו שאגיד במשך ההקדמה, לכל עם ישראל. ואם יש אדם אחר מישראל שמצליח יותר ממך בתורה, אתה צריך לצמוח בזה, כי זה שמחה שלך. ואם יש מישהו שנכשל בתורה, אתה צריך להצטער איתו שנכשל בתורה. אולי לעזור לו שיצליח יותר בתורה, כי זה כישלון שלך, התורה ניתנה לכלל האומה. אם אתה והוא, זה שני דברים שונים, ויש תחרות על מי יותר בתורה, אתה לא בתורה בכלל. זה לא התורה בכלל. סליחה, אני רואה שיש פה שאלה. יפה. השאלה הזאת היא מצוינת. השאלה הזאת היא, זה הפסקה שדרקתי עם המהר"ל. המהר"ל מדייק בכלל לשונית, שאי אפשר להסביר את זה, פשוט אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, וגם רש"י מעלה את האפשרות הזו, הוא בעצם שולל אותה. אבל אם תקריא את הפסקה שדילגנו, אז תוכלי לראות את זה, ואם לא, אז אפשר לשאול בתחילת השיעור הבא. טוב, בעזרת השם, אנחנו השלמנו את השלב הראשון של ההקדמה פה, שהמהר"ל בעצם מרים אותנו להבין שתורה זה מקצוע אחר לגמרי. והחשש לטעויות זה לא פה. והקנאה והתחרות זה גם לא שייך פה. רק החתירה, דרישת האמת, העמל והעסק בתורה, אז האדם מוצא בתוך התורה. בעזרת השם, ברכת השם אליכם, ברוכים תהיו, כל טוב, שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.